ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו כבר שנים עוסקים באגדות החורבן. זה התחיל מרבי אברהם חיים מויאל, איפה הוא? שככה, אמרנו משה ונקרא משהו ונלמד, וזה הפך להיות לקבוצה כל כך גדולה, שמקווים שכל זה לא יתקיים השיעור הזה בכלל. כשקיבה מועד, כשיגיע המועד, או עת לכננה, קיבה מועד, או כשיבוא, המועד כבר בא, נמצא, אז ממנה לא יתקיים השיעור הזה. כי זה יהיה יום חג ושמחה וססון לבית ישראל. אבל בינתיים אנחנו עדיין באגדות החורבן. יש פה דף של בעיקר מהמהר"ל, והפעם זה קצת מלוקד מכמה מקומות. הלימוד המרכזי זה נצח, זה הפרק ה', מה שפה לפנינו. פרק ה' במהר"ל עוסק בכל האגדות החורבן שבגיטין בדף נון וב, ולא יודע, היום התעורר פולמוס חדש, האם הקנאים בירושלים הם בסדר או לא בסדר. חז"ל רואים עליהם בעין ביקורתית, קשה מאוד להתווכח עם חז"ל. דוקטור בן ארי הוא ידי שומר תורה ומצוות, הוא ידי בוגר הישיבה פה, חבר הכנסת לשעבר, והוא רוצה לטעון שהבריונים בירושלים הם לא היו כאלה בריונים, והם נושאים את נס המרד, והם היו גיבורים ולחמו מלחמת החירות והחופש. והוא אומר שהוא מוכיח את זה, בסדר, אבל חז"ל רואים בהם כביקורת. כשרבי חנן בן זכאי ביקש לצאת מירושלים החוצה, והוא לא יכל, כי הבריונים לא נתנו לאף אחד לצאת. בעצם במילים אחרות, הבריונים כאילו אילצו את היהודים בירושלים להילחם נגד הרומאים. איך אילצו אותם? אם אמרו ככה, יש מספיק אוכל ומספיק צורכי קיום, שלושה עשירים היו בירושלים, אחד אמר אני אספק את העצים, אחד אמר אני אספק את השמן, את היין, ואחד אספק את החיטה, ל-21 שנה לעמוד במצור. אף מדינה, גם לא אימפריה, יכולה לשים מצור על עיר במשך 21 שנה, ובתקופה הזאת לא יקרה כלום. אבל הבריונים בירושלים רצו מלחמה, רצו להיות דם, רצו להיות מלחמה. מה הם עשו? שרפו את כל האוצרות האלה, וממילא היהודים נאלצו לצאת להילחם. ובתוך כל הסיפור הזה, רבי חנן בן זכאי, בעל בית שני, רוצה לצאת החוצה, הבריונים לא נותנים לצאת החוצה, כדי לאלץ את האנשים להילחם ולא להיכנע, ורבי חנן בן זכאי רוצה לצאת החוצה. והוא אכן יוצא, הוא קורא לבן אחותו, שהיה ראש הבריונים, כל זה הגמרא. ואז הוא יוצא והוא פוגש את... והוא פוגש את טיטוס, שהוא שר הצבא, את אספסיאנוס, ואז הוא פונה אליו ואומר לו, שלום עליך אדוני המלך. ואז הוא אומר לו, אתה חייב מיטה פעמיים, כי אם אני המלך אז איפה היית כל הזמן, ומה אתה מגיע רק עכשיו? ומפתח ביניהם דו שיח, מכירים את זה, שבמסגרתו רבי בן זכאי אומר, תן לי יבנה וחכמיה ואת הריפוי לרבי צדוק, וזה הבקשה שהוא מבקש. זה לא לענייננו, לא נלמד את זה עכשיו. שנה שעברה עסקנו בזה הרבה, גם את העניין של אשרי אדם מפחד תמיד, שרבי בן זכאי אומר את זה. זה הרקע מסביב לאגדת החורבן. עכשיו, בתוך כל הדברים האלה, רבי חנן בן זכאי אומר לאספסיאנוס קיסר, שבית המקדש ייפול על ידי מלך, כי אדיר, והלבנון באדיר ייפול. הלבנון זה בית המקדש, אדיר זה מלך, וממילא ברור שבית המקדש אמור להיחרב על ידי אדם שהוא מלך, ולכן אתה אספסיאנוס חייב להיות מלך, כי אם לא, בית המקדש לא יחרב על ידי סתם שר צבא או משהו כזה. ובאמת באותו רגע מגיע שליח מרומא שקיסר רומא מת ואספסיאנוס ימלוך במקום. זהו, זה הסיפור. כשבתוך הסיפור הזה אמר רוצה להתייחס למילה אחת, למה בית המקדש נקרא לבנון? ואגב זה אנחנו נלמד בעצם מה המשמעות של בית המקדש בחיים שלנו. הרי אין לנו בית המקדש, אנחנו לא יודעים מה זה, אין לנו חומרים, הבחנה, אין לנו תחושת הנפש או הלב למה זה בית מקדש. אם בית מקדש הכוונה היא למעטפה החיצונית שלו של בניין, שזה מבטא איזשהו סגב לאומי, אז אפשר לדמיין. אגב, בית מקדש הוא גם בניין אדיר בממדים של אז וגם בממדים של היום. זה בניין אבן שבגובה של ב-40 אמה זה בערך 20 מטר, זה בערך גובה דירה רגילה זה 3 מטר, אז 7 קומות, בניין בין 7 קומות, אבן אדיר, ואם זה גם על ההר, בכל מקרה בממדים של ימי הביניים זה היה בניין אדיר שבאדיר. וזה גם ביטא את העוצמה הלאומית, את השלטון וכל הדברים האלה, וכל המספחים מסביב ועלה לרגל, זה דבר שריכז בו את, אבל בצד הלאומי אולי קל לנו לצייר את זה, אבל בצד הפנימי הרוחני אנחנו לא יודעים מה זה. בוא נראה, אני רוצה מה שללמוד היום זה בעקבות המהר"ל איך צריך לראות את המקדש, או לא יודע אם לראות, או להבין, לנסות להבין מהו תפקיד בית המקדש, נגיד ככה. מהו התפקיד? אז בואו נראה את הקטע הראשון פה. והלבנון באדיר ייפול, נצח יצא פרק ה', והלבנון באדיר ייפול. טעם שנקרא בית המקדש לבנון, וארץ ישראל נקרא הר, ואיזה נקרא הר? שנאמר, ההר הטוב והלבנון. ההר הטוב, וחוץ מזה, והלבנון. אגב, מפרשת דברים, מהפרשת השבוע שקראנו, מה ההבדל? כי ההר מובדל מן הארץ בהתרוממות, כך ארץ ישראל מובדל מכל הארצות בהתרוממות, ומכל מקום אינו נבדל לגמרי. במילים פשוטו, אומנם ארץ ישראל היא ארץ קדושה, נכון, אף אחד יכול לומר שלא, אבל סוף סוף זו ארץ גשמית, זה מקום פיזי. ארץ ישראל הוא לא רעיון, הוא מציאות. ולכן ארץ היא הר, ההר הוא חלק מהקרקע, מהאדמה, רק הוא ניסה ומרומה. לעומת הלב, הוא מכל מקום אינו נבדל לגמרי, רק כמו ההר שאינו מובדל לגמרי, שהרי שם ארץ עליו גם כן. אבל בית המקדש נקרא לבנון, כי לבנון הוא נבדל מן הארץ, שהרי זה לבנון, ואין שם ארץ עליו, רק הוא מחובר לארץ. כלומר, זה הנגדה בפסוק עצמו, ההר הטוב והלבנון. המילה לבנון זה גם עץ, עץ גבוה, תמיר, ניסה, רק הוא מחובר לקרקע, אבל הוא לא חלק מהקרקע. ההר, שזה ארץ ישראל, הוא חלק מהאדמה, רק האדמה עצמה היא לא במישור, אלא היא מתרוממת. לעומת זה, הלבנון הוא משהו לא חלק מהאדמה, רק הוא מחובר לאדמה. ובית המקדש נבדל משאר חלקי הארץ בקדושתו, להתרוממותו על כל הארץ, ואין שם ארץ עליו. הוא נבדל ממנו, רק הוא עומד בארץ כמו הלבנון. אני חושב שבמילים האלה כבר גנוז כל ההגדרה שאנחנו מחפשים. משהו שהוא לא מהארץ והוא מחובר לארץ. נראה את הפסקה השנייה הנוספת פה, ועוד מזה דברים גדולים ונדברו בחיבור גבורת השם, למה נקרא בית המקדש לבנון, והמדתק בזה יבין כי בית דברים אחדים הם, ועניין אחד שבשביל שבית המקדש נבדל במעלתו משאר חלקי האדמה, הוא מלבין חטאי ישראל. והלבנון מלשון צבע לבן, בית המקדש מלבן את חטאי ישראל. ואומר המהר"ל, זה לא משהו נוסף, אלא זה חלק מהגדרת המהות של בית המקדש. אז אם נעצור כאילו כאן בקטע הזה, זה נוכל לבוא ולומר שבית המקדש זה משהו במעבר בין הרוחניות לגשמיות, משהו מעין זה, כשעדיין אנחנו לא קולטים בדיוק מה נקודת המקדש. הוא אכן מחובר לקרקע, הוא מחובר לארץ, אבל מצד שני הוא לבנון, הוא מובדל, הוא נפרד, הוא מלבין חטאים של ישראל, כי הוא איזה כוח רוחני שבא מבחוץ וחודר לתוך העולם הגשמי שלנו. ובוא נראה עוד שתי פסקאות כאן לפני שניכנס למדרש חדש, ששם אני רוצה שביחד נבנה את ההבנה בו. פה אני עוד אומר את הדברים כהקדמה. אז אומר ככה: לכן למעלתו אין ראוי שיפול הלבנו רק ביד מלך, שכן גם המלך הוא נבדל משאר העם, כי דבר זה ידוע, כי המלך הוא נבדל מכל העם, ואין צריך לזה ביאור. ולפיכך היו המלכים נמשכים בשן המשחה, שהוא קדוש כלל הדבר, כי ישיב לו כי הלבנון שהוא בית המקדש שנבדל במעלתו, אי אפשר שיפול כי ביד המלך נבדל מהכל, כמו שבית המקדש נבדל מהכל, ולפיכך כתיב הלבנון באדיר יפול. אז זה הדברים פה. בית מקדש נקרא לבנון, ולבנון זה דבר נפרד, והמלך הוא דבר נפרד. כאמור, זה סוג של הקדמה למה שנלמד פה. טוב, בואו נעשה ככה איזה דילוק קצר לעזל שדר לטיטוס הרשע, פה בעמודה הזאת, בפסקה האחרונה למטה. פה מתחיל מדרש חדש, וכמו תמיד בואו נלמד אותו ביחד, אני לא רוצה לבד להסביר אותו. בוא נקרא אותו ביחד, אחר כך נעשה שימוש בידע שלמדנו פה, שבית המקדש הוא מצד אחד מחובר לקרקע, מצד שני הוא משהו מחוץ לעולם שלנו. בוא נראה את זה בפנים. עזל שדר לטיטוס הרשע, כלומר אספסיאנוס נהיה קיסר, חזר לרומא ושלח את טיטוס שיחריד את המקדש. יש לפני שליחת טיטוס הרשע שהוא שלח אדם אחר, והוא אותו אדם חזר בתשובה כי הוא פחד לגעת בבית המקדש. מה זה?
הוא ידע שהוא ימות.
הוא ידע, הוא גם לא יודע אם הוא ידע שהוא ימות, הוא למעשה הבין מה הוא הולך לעשות. נירון לא, הוא לא נירון קיסר. מה זה? נירון הוא שירה את החיצים ואז הגיע למסקנה שלא כדאי לו, ואז הוא עזר. נכון, זה נירון קיסר שלמעשה חזר בתשובה, אפשר לומר, ואז שלחו את טיטוס להחריב בית המקדש, להחריב את בית המקדש. אז בואו נתחיל ללמוד מה עשה טיטוס כשנכנס לבית המקדש. עזר שדר לטיטוס הרשע, זה לפני כולנו, בואו כולנו נלמד את זה ביחד. ואמר אי אלוהימו צור חסיו בו. זה טיטוס הרשע שחירה וגידל כלפי מעלה. מה עשה הרשע? תפס זונה בידו ונכנס לבית קודשי קודשים. זה כל זה לפני שהוא התחיל להחריב בית המקדש. והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה. הציע, עדיין הוא פרס את הספר תורה כמין סדין כזה, כמין מזרן כזה, זה נקרא הציע ספר תורה, ועבר עליה עבירה, ונטל סעיף וגדר את הפרוכת. הרי אם הוא בתוך קודש הקודשים, יש את הפרוכת המבדילה בין קודש הקודשים לשאר המקומות להיכל, ונעשה נס, והיה אדם מבצבץ ויוצא מהפרוכת הזאת, כסבור הרג את עצמו, כביכול אומר, או, הרגתי את כביכול את קודש הקודשים, שנאמר שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותותם אותו. אגב, המזמור הזה, מזמור עין ד', מדבר על חורבן בית המקדש, ומדבר על הגויים שנכנסים למקדש ורוצים להחריב אותו. הביטוי שמו אותותם אותו, רש"י שם מסביר שהם חיפשו סימנים שהם צודקים במלחמה שלהם. ומה היה האות של טיטוס? הדם שיצא מהכפורת, מהפרוכת, זה היה סימן לניצחון שלו מול קודשי הברית. ואז אבא חנן אומר, מי כמוך חסיניה, שאתה שומע ניעוצו וגידופו של אותו רשע ושותק, דיבר רבי ישמעאל תנא, מי כמוך באלימה, שמי כמוך באלמים, מה עשה? נטל לפרוכת ועשה כמין גרגוטני, כבר מין, מה שנקרא, איך זה נקרא, חבילה ערבית, כבר שק כזה, לוקחים סמיכה, את כל אוצרות המקדש הכניס לתוך הפרוכת הזאת, והביא כל הכלים של המקדש וניחם בהם. והוליכו בספינה ללך ולהשתבח בעירו, שנאמר, ובכן ראיתי רשעים קבורים באו במקום קודש, ילכו והשתקחו בעיר אשר כן עשו, אל תקרא קבורים אלא קבוצים, אל תקרא והשתקחו אלא והשתבחו, יקדמרי קבורים ממש, ואפילו מי לדמיתמרי יגלהן לקמה, גם הדברים המחוסים התגלה לטיטוס, עמד עליו נחשול שבים לטובעו, אמר, כמדומה אני שאלוהים שלנו אין גבורתו אלא במים. אולי נעצוב הסיפור עד כאן, ננסה להבין מה קרה. נגיד את זה בלשון שלנו, טיטוס בא לחרב את המקדש, לפני שהוא מחרב את המקדש הוא בעל זונה בתוך קודש הקודשים, והוא לוקח חרב, נועץ בפרוכת ויוצא דם. נעשה נס ויוצא דם. עד כאן. בואו נעלה שאלות, תמיות, צורת חשיבה, מה אתם אומרים? מעניין להתבונן בסיפור הזה. טיטוס מגיע כשר צבא, והביטוי עזר שדר לטיטוס הרשע. הוא היה גיבור או רשע? בואו ננסה להבין עוד שאלות בחלק הראשון בסיפור הזה.
אם הוא היה גיבור, זאת אומרת, איך הם רוצים שהוא גם רשע?
זה לא קורה, בסדר, הוא גם גיבור וגם רשע.
אם זה היה כגבורת עם, שהוא הלך
ומפצץ
בתוך הפרוכת והוציא דם.
נכון, בסדר, הוא גם רשע וגם גיבור. אבל לא יודע, בסדר, זה כל אחד, מה אתם אומרים עוד? עוד כמה הערות או נקודות למחשבה. מה הוא רצה? מה הוא עשה? מה הוא חשב?
אני לא מבין למה הוא עושה את זה,
כאילו,
מה הוא בא לבטא במעשה הזה?
בזונה על ספר תורה. נכון, אני חושב זה אולי הנקודה.
למה אתה רוצה גם להביא זונה?
זה מגדיל את הניצחון,
כאילו זו מלחמה רגילה, לא מלחמה בין עם לעם, זה מלחמה יותר ביום שלכם עם האלוקים שלכם.
מה זה?
נלחם בעצם בשם השם, הוא בא למקום הכי מרכזי והכי קוראי, לא יודע, הכי קדוש.
גם דווקא העבירה הזאת,
דווקא שמה הוא מנתק את זה בצורה הכי קיצונית.
אני חושב חלק גדול מהשאלות האלה, אני, אז זה לא פייר, כי אני יודע את ההמשך. בהמשך המהר"ל כן עונה על חלק גדול מהשאלות שאנחנו שואלים. זה שאלות מאוד הגיוניות. הביטוי גיבור מול רשע זה כמו בחנוכה מסעת הגיבורים ביד חשים, רשעים ביד תיאורים. כלומר, המלחמה בחנוכה זה בעצם מלחמה רוחנית. כלומר, צריך לתפוס פה שיש פה איזה ממד בחורבן בית המקדש, גם ממד לא רק לאומי, לא רק הצד הלאומי הפסדנו בחורבן המקדש, אלא יש פה איזה מאבק אמוני, תרבותי, רוחני, בין שתי תפיסות עולם. כשטיטוס עושה את זה עם הזונה, מה הוא צריך את זה? הוא בא לבטא פה איזושהי נקודה של הסתכלות רוחנית על המערכת. יותר נעמיק יותר בנקודה הזאת. אז בואו נקרא את זה פעם נוסף עם כמה ביטוי. אז אשר לנטוס הרשע, הביטוי הרשע, ואמר אלוהים צור חסיו. הפסוק הזה הוא באזינו, אנחנו מכירים את, אגב, פרשת האזינו, זה אחת הפרשות שמוטל ללמוד אותם בתשעה באב. ובמה הוא עוסק שם? גם על חורבן, גם על גאולה. הפסוק אי אלוהים או צור חסיו בו, מי אומר את המילים האלה? אז רש"י אומר שם, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, איפה העבודה זרה שלכם שחשבתם שהוא יגן עליכם? הרמב"ן אומר, וזה כמו המדרש, כמו חז"ל, הרמב"ן אומר לא, האויבים אומרים, האויב אומר איפה האלוקים שלכם? כלומר, טיטוס לפי הפירוש הזה שאלוהים מוצור חסיו, שהרמב"ן מסביר אותו בפרשת האזינו, שאת זה אומר האויב, אז זה מחזיר אותנו לשאלה שלך. כלומר, האויב אומר, תגיד ריבונו של עולם, איפה אלוקים? כלומר, האויב אומר, אי אלוהימו, איפה האלוקים שלכם? אלוהימו שלכם. צור, הצור שאתם היהודים חסיתם בו. כלומר, לפי זה כבר יכולים לקבל מה שנקרא כיוון או קריאת כיוון לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו הולכים לקראת הנקודה, ואני אכנים את כבר את המאוחר, אנחנו לקראת הכיוון הבא. אני אשאל אתכם שאלה, טיטוס באמת חשב שאין כוח עליון? או, יפה, יפה מאוד, עוד שאלה. למה נס? נס זה תמיד לטובה. פה הנס הזה שיצא דם. אבל בואו נשאל את הנקודה הזאת. אמרתי, אני רוצה להכין אותה מאוחר, האם באמת טיטוס לא האמין שיש כוח עליון? מה, הוא לא האמין שיש השם? אבל לפי מה נכתב פה, אם הוא האמין, אז מה הוא עושה? הוא לוקח ספר תורה ופורס עליו ועובר עליה עבירה ונוטל סאי והוא אומר הרקתי את ה... מה טיטוס חשב? טיפש הוא לא היה, רשע כן, אבל טיפש בטח לא היה. בכל אופן הוא היה שר צבא, הוא ידע כנראה, הוא טיפש ודאי שלו. מה הוא באמת חשב שאין אלוקים? הוא באמת הבין שאין כוח עליון?
לא,
לא יש כוח עליון. אלא מה? אז מה הוא חשב? שהוא ינצח אותו?
כן.
הוא באמת חשב שהדם שיוצאים מהפרח הזה דם של כביכול הקדוש ברוך הוא? מה, הוא לא יודע שקדוש ברוך הוא משהו רוחני?
הוא שר צבא בין הצבאות הגדולים בעולם, בין החזקים בעולם. הגאווה לא מוציאה את הדם, פרעה ו...
אז זאת אומרת שמשהו עשה בתורה ופרס על הבאים זאת, אז זה סתם כי הוא פרא אדם והוא בעל תאוות והוא לא...
זה להכניס לכוח עליון.
אם אין כוח עליון, אין מה להרגיז אותו, אין מה לעשות נגדו.
ברור שיש כוח עליון.
מה, והוא חושב שהוא בעל ניצחון?
עוד פעם, אגב, הוא מוציא את הדם מהעולם.
לי לא נראה.
עובדה שלא, למה הוא נכנס לקודש הקודשים?
מה זה?
למה הוא נכנס לקודש הקודשים?
אז אני רוצה להגיד שיש לו מסר, צריך ללמוד אותו.
אם הוא לקח את הכלים, זאת אומרת שהוא מראה, לי
לשכוח,
אני מצפצף
על עם ישראל. כן, נכון. על עם ישראל כן, אבל אני עכשיו כלפי קודש הקודשים, כן, שוכי, רצתה להגיד. כן.
אולי זה
דקת כיוון
שאני לא יודע, זה הגיוני שאני מנהל. בעי שאני ראה, סך הכל היו, הבעיה הייתה לדבר בן אדם לחברו מאשר בן אדם במקום. לכאורה, זאת אומרת, היו...
לפני שאני אמשיך לענות לך, נקודה ראשונה, אני אביא לך יוצא שבית שני לא הייתה בו אשרת שכינה, לא היה בו קודשא בריך הוא. כי זה משהו בידם לחברו כזה, ועם ישראל לא, אז ממילא הכל כבר גמור, וממילא טיטוס רק מבטא את הרובד בין אדם לחברו. ככה יוצא מדבריך. אז זה לא, בית שני הוא בית מקדש. זה בית מקדש עם כל המשמעות של בית מקדש. לא, לא יודע, לא יודע, בית מקדש זה בית מקדש, זהו, בין זה, זה, זה קודש, זה קודש הבריחו, זה הקדוש הוא עצמו, לא יודע. מה? מה זה? השעת שכינה זה קודש הבריחו, זה, זה בית ראשון, זה, זה, זה נבואה, זה נביאים, בית ראשון זה, זה נביאים. גם אם נביאים בית ראשון, מה? לא, אני מתכוון לומר, אי אפשר לקחת את זה לממד שכיוון שבית שני ערך בין אדם לחברו והשנאת חינם והפכו את התורה למשהו לחפור בו, מקסימום הדבר שלך נכונים ביחס, נגיד, יש פה מידה כנגד מידה. כיוון שהמצא השתמש בתורה כדי לא וכולי, אז יש פה מידה כנגד מידה. אני שואל זווית חדשה מצד טיטוס, מה הוא חשב? לא מצד קודשא בריחו עונש על עם ישראל, בסדר? בוא נסכם, במקום להתפלסף איתך ולהיכנס בך, בוא נענה לך בצורה רגועה, בצורה רגועה. הכיוון החשיבה המיוחד שלך, אני יכול להגיד שהוא באמת מיוחד, הוא כיוון חשיבה שהוא יש בו, שהוא נכון, רק ביחס למידה כנגד מידה. כיוון שעם ישראל היה בבית של מצנת חינה והשתמש בתורה כדי לנגח את הקבוצות האחרות, ולכן זה נקרא שנאת חינם, כפי הנציב בהקדמה שלו ספר הישר, זה החטא של בית שני. אז מידה כנגד מידה עושים את זה הספר תורה, אבל אנחנו התנחלנו רק בחשיבה של טיטוס. הוא באמת חשב שאין אלוקים?
וזה שהוא רואה שהאדם הזה כאילו הקדוש ברוך הוא מסכים לו שעם ישראל פה לא חלק מה...
בסדר, כלומר בכל התנגדות של עם ישראל תכף נראה בהמשך אמר איך הוא מתייחס לזה.
יואל אמר לי שמההמשך שהוא אומר כמדומה אני שאלוקים של אלו אין פה אותו אלא במה, הם רואים שהוא באמת לא באמת חשב שהוא הרג את אלוקים.
אז זהו, בוא נראה מה הכיוון פה, נכון, בוא נקרא עכשיו את החלק השני. אלינו רק שאלות, בעצם עוד ענינו על כל השאלות בצורה מכוונת. אני רק הוספתי עוד דבר שברור שטיטוס ידע שכוח עליון. חייבים לומר, אני אקדים את המאוחר, זה עוד בפנים. בבקשה?
תקופה זה נראה לי כולם ידעו. היה בית מקדש, היה
שכינה. טוב, זה לעם ישראל, אני מדבר על הגוי. אני חושב שטיטוס, הנקודת החשיבה שלו, זה לא שאין אלוקים, אלא הוא רוצה כביכול להוציא את האלוקים. אתה ניסחת את זה ביחס לבני ישראל, אולי ניסח את זה בצורה הרבה יותר רחבה, להוציא את האלוקים מהעולם הגשמי, שיבצר פיצול בין שתי עולמות. וזה נקודה שטעונה הבהרה והרחבה, ואולי בסוף כל מה שאמרנו ייכנס למילים האלה. אבל אני רק הקדמתי מאוחר ואמרתי את זה גם בצורה מאוד סתומה ולא מספיק בהירה. אז בואו נמשיך את הסיפור.
האלוקים של הפילוסופים בכוזרים,
משהו כזה, או משהו דומה לזה, או אלוקים של כל עם בתפיסה האלילית. תכף נראה, כשנגמור את זה נבדוק את זה. אומר כך, בוא נמשיך לחלק השני של הסיפור. אנחנו בסוף העמוד. עמד עליו נחשון שבים לטובעו, אמר כמדומה אני שאלוהים של אלו אין גבורות אלא במים. ובא פרעה וטבעו במים, בא סיסרא וטבעו במים, אף הוא עומד עליי לטובעי במים. סתם מוזר, מה חושב הטיטוס הזה? אחרי שהוא נלחם עם הקדוש ברוך הוא וניצח אותו, פתאום אלוקים מתחיל להתעורר כביכול. זה מה שנתן לו להבין, אולי יש אלוקים ביבשה ויש אלוקים בים. כי אם האלוקים שבים היה לו כוח ביבשה, אז הוא למה נתן לי להחריב את המקדש שלו? הוא היה צריך למנוע את זה מראש. אף הוא עומד על היתובי במים. אם גיבור הוא, יעלה ליבשה ויעשה עם מלחמה. יצא בת קול ואמרה, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע. זה מחזיר אותנו לעשיו, סתם, עשיו יעקב. בריה קלה יש לי בעולמי, ויתוש מה? אמה יקרא ליתוש בריה קלה? דמעלנה יתלה ומפקנה לתלה. היתוש אוכל, אבל הוא לא פולט כלום החוצה. עלה ליבשה ותעשה עם המלחמה. עלה ליבשה, בא יתוש ונרס בחותמו וניקר במוחו 7 שנים, יום אחר, זהו. וכנראה נקה לו במוח, זה גם גרם לו כאבי ראש. טיטוס 7 שנים סבל מכאבי ראש נוראים. יום אחד אבי כחליף אבבת בנפחה, יום אחד עבר על פתח של מסגריה, שמע קול רזפתא, את ההקעה של הפטיש, אישתיק. היתוש הזה נרגע, ומראה הוא כמה רגעים הכאב ראש הזה נפסק לו. אמר, או איתה תקנת, יש תקנה, יש פתרון למחלה שלי. כל יום המייתו נפחה ומה חוקם, הביאו חבר'ה עם פטישים, דפקו, וזה הרגיע את הכאב ראש שלו. אם היה מסגר גוי, נתן לו 4 זוזה, ואם זה היה יהודי, אמר לו, דייקה, שאתה לא את השונא שלך סובל, זה מספיק לך, לא צריך לשלם לך גם על העבודה. בסדר? וגם... את לטין יום מן אבילה אחי, מכאן רק מן ידש דש. 30 יום זה היה בסדר, אחרי זה עוד פעם זה חזר. תניה אמר לפירת בן ארובה, אני הייתי בן גדולי רומי כשמת, פצו את מוחו ומצאו בו כציפור דרור משקל 2 סלעים, במתנה תנה כגוזל בן שנה משקל 2 ליטרים. אמר אביי נתינן פיו של נחושת ורגלה של ברזל וציפורנה של ברזל, כי אבן כשהוא היה מת אז ביקש הטיטוס הזה, אמר לי כלוי עליה וגברה, תשרפו את הגבר, כלומר אותו, את טיטוס, ולפזר את האפר שלו ב7 ימים. למה? כדי שאלוקים של היהודים לא ימצא אותי ויעמידתי לדין. זאת אומרת שהוא כן פוחד מאלוקים.
למה לא ביבשה?
מה?
למה לא ביבשה?
מה?
לפזר את האפר ביבשה.
לא, בים זה ילך לאיבוד, ביבשה ימצאו את המקום שהאפר נמצא, בים זה מיד מתפזר ונעלה. טוב, זה הסיפור פה. כמובן המהר"ל כל נקודה הוא מעיין בו ויש לזה משמעויות, לא יודע כמה נספיק ללמוד מתוך זה. בואו נתחיל. זה המאמר שדרך בו הרבה מאוד, וזה כי אף על גב שהיה טיטוס רשע גמור, אין דרך משהו מלך, כמו שאמר ואלון באדיר ייפול, שינהג בדבר פחיתות כמו זה. סתם מלך לא מתאים לו להתנהג בצורה נבזית כזאת, זונה בית המקדש, לא מתאים. ויהיה נוהג זנות שהוא גנאי ומייס, ועוד עניין הנס שנעשה שהיה אדם מבצבץ, למה יצא דם? ונס הזה שלא לצורך היה לגמרי, כי למה הוא זה? ועוד קשה שמר מי כמוך חסיניה, שאתה שומע ושותק. כל זה קשה, כי למה ישתוק לרשע כמו זה? ולבני אהרון נדב ואביהו נכנסו להכתיר כתורת, לא שתה, ולזה שתה. אמר, זה סתם משהו פה אבסורד. אם השם יכל למנוע את חובן המקדש, אז למה הוא לא לפניכם? אחרי שחרב המקדש, אז קורה כל מה שקורה. ודה. וכאן אומר פה משהו כזה. ודה. כי טיטוס הרשע אי אפשר שלא היה רשע. והרי על ידו חרב הבית הקדוש. הוא בית אלוקים. וכך רשע גמור. ומה שמספר עליו ביוסיפון שלא היה רשע אבל היה מרחם על הבריאות, כל זה אינו. מישהו מכם קרא קצת בספר יוסיפון? מי שקרא שם, הוא מתאר את טיטוס כרחמן. האמת היא, חשבתי להביא להקריף לכם שלא בסוף הרגע אחרון לא נזכרתי להביא את זה. הוא מתאר, הוא מתחנן ליהודים, למה לכם? הוא בוכה איתם. וטוב, יוסיפון הוא יוסף בן מתתיהו, אליבד מיכל בן ארי הוא הבוגד הלאומי שבמבט שטוענים שכל העבודה והספר החדש שהוא כתב זה נובע מההסתכלות הפוליטית שלו בעולם. בעם ישראל. כלומר שהוא קנאי, והוא כהנא, איש כהנא שטוען צריך להילחם ולא להתפשר, אז הוא הפך את היוצרות והפך. אבל מה שלא יוסיום הוא באמת היה בוגר, הוא הפך להיות ההיסטוריון של רום, ושם הוא מתאר טיטוס בצבעים ורודים, והמהר"ל חולק על יוסף בן מתתיהו, חולק עליו לא מהצד המציאותי כמו דוקטור בן ארי, כמו מיכל בן ארי. הוא חושב שהוא בוגד, ולכן המדבר לא נכוני, אבל המהר"ל תראה את זה בנקודה הרוחנית. הוא אומר בית מקדש צריך להיחרב על ידי רשע, וממילא הוא רשע. מה פירוש המילים האלה? הוא ימשיך להסביר את זה בהנגדה לרוחד נצח. בוא נקרא את כל הפסקה הראשונה פה. דק טיטוס הרשע, אי אפשר שלא היה רשע. כלומר, רעיונית, רוחנית, בתפיסה, אומר המהר"ל, בתפיסה הרוחנית שלי, טיטוס חייב להיות רשע. ומה ההוכחה? הרי על ידו חרב את המקדש, כן? זה בצוות תרנגולת. הוא בית אלוקן, כלומר, זה מתחיל מזה שהוא רשע, וזה מסתיים בזה שהוא בית המקדש. ולפני הרשע גמור היה. ומה שמספר עליו יוסיפון שלא היה רשע, אבל היה מלחמה בבריות, כל זה אינו. זה לא נכון. כי דבר שאי אפשר, כי מישהו טוב לא יבנו רע כלל. ואיך יבוא רע כמו זה, ממי שיש בו דבר טוב מה? מה, לא יכול שיש בטיטוס אפילו משהו טוב. ואם תאמר, למה לא יראו דברים אלו לנבוכת נצר, שגם הוא ירשיע ושרה בית אלוקנו, ולמה לא יראה לו כל אשר יראה לטיטוס? לא שמענו שנבוכת נצר היה לו יתוש, באוזה, בפה, במוח. לא שמענו את הדברים האלה. וגם לא שמענו שהוא נקרא רשע. והגמרא בגיטין ממשיכה אחר כך, שמה קרה לטיטוס בגיהינום. יש תיאורים גם שם מה עושים לטיטוס הזה. אז למה כל זה לא בא לידי ביטוי בנוחד נצח? ועלו בית המקדש ראשון יותר בקדושה עוד מבית שני. תשובה, ויש לך לדעת כי נבוכד נצח שהחריב את הבית לא עשה זה רק בשביל שלא היו רוצים להיות כפופים תחתיו, שהם מרדו בו, כי דכתיב בקרא ולפיכך לא היה נבוכד נצח מתנגד אל קדושת בית אלוקנו כמו זה, שהרי בית שני היו רוצים להיות כפופים תחתיו, ובו לא מרדו מעולם, כי הקיסר שמרדו בו בדבר הקורבן אף שאינו כל כך מרידה כבר מת, רק כי כל כוונתו הייתה רק להשחית ולקלקל בלא טעם כלל, ולפיכך עשה לו הקדוש הוא כדינו. צריך פה להרחיב טיפה כדי להבין מה שקורה פה, וצריך טיפה להרחיב כדי להבין מה שקורה פה. נתחיל לבחד נצח, זה צריך לקרוא ספר ירמיהו, מותר לקרוא היום ירמיהו, מי שכל השנה לא לומד תנך שלא הזדמנות היום ללמוד ירמיהו, זה פלאי פלאים ירמיהו, זה פשוט מרתק. בן נביא, כולם יודעים שהוא נביא אמת. איך אני יודע? צדקיהו קורא לירמיהו בסודי סודות ואומר לו, ירמיהו תגיד את האמת, מה הולך לקרוא? ואחר כך אומר לירמיהו, אבל אם ישאלו אותך מה המלך צדקיהו רצה ממך, תשקר, אל תגיד שדיברנו על העתידות, תגיד לכולם שאתה ירמיהו רצית ממני, מצדקיהו המלך, להקל עליך את תנאי המעשה. ירמיהו בבית הסוהר, כי היהודים בירושלים זרקו אותו לבור, וצדקיהו הולך לבור לדבר עם ירמיהו, הוא אומר לירמיהו, אם יגידו לך למה באתי אליך, תגיד שאתה יזמת את הפגישה ביניהם. ואף על פי כן צדקיהו לא עושה את ההוראות של ירמיהו. מה היו ההוראות של ירמיהו הנביא? ירמיה הנביא אומר, אני אומר נבואה ואני גם רואה את המציאות בצורה נכונה. חבר'ה, תרימו דגל לבן מול נבוכדנצר, לא יקרה כלום, לא יהיה חורבן, לא יהרגו אנשים, לא תהיה שואה, לא יהיה כלום. אני אומר, הם פחדו, או משהו יותר גבוה. עם ישראל הוא עם גאה, הוא עם עם, עם רצון לחיות בין חורים. עם ישראל הוא אחד העמים העזים בעולם, לא מוכנים לקנה כלום. אגב, בבית שני עשרות אלפים מתו או אפילו מסרו את עצמם למוות רק לא לחיות כפופים תחת עם זר. הרצון לחירות כמו מצדה, הרצון לחיות, להיות עדיף למות מאשר לחיות תחת שלטון זר. איך זה? טוב למות בעד ארצי. הסיסמה הזאת זה כלל מבית ראשון. אבל המהר"ל מנתח את נבוכדנצר. נבוכדנצר נאלץ במרכאות להחריב את המקדש. כבר במילים בין ימינו, נבוכדנצר החריב את המקדש רק מהצד הלאומי של בית המקדש. הצד הרוחני של המקדש לא עניין אותו. נבוכדנצר לא היה לו מלחמה באלוקי ישראל, לא היה לו מלחמה ביהדות. והראיה שהיהודים בבבל חיו מצוין. גדולי יועצי נבוכדנצר היו יהודים, דניאל, עזרא, נחמיה.
כמו איראן היום.
מה זה?
כמו איראן היום.
שמה?
יהודים באיראן חיים בסדר.
כן, אבל הם לא חלק מהשלטון, הממלכה. הם לא חלק מהשלטון, הממלכה. נכון. זו מלחמה דתית. לא, אתה מסנגר על איראן. לא, בבל, איראן דווקא היא מלחמה דתית. בבל היא הייתה מלחמה לאומית. וזה מרד שבאמת צדקיהו מרד. אין אפס. נבוכדנצר רצה לשלוט. זה נובע מהרשע שבו, אלא מהשלטון שבו. זה נשמע מצחיק שמלמדים סנגוריה על נבוכדנצר. נבוכדנצר ביחס לטיטוס אנחנו מדברים. ודאי שנבוכדנצר היה נענש גם בשמיים ובבל נפלה וכו' וכו' כתוצאה מחורבן המקדש. בוודאי. אבל המניע הפנימי של נבוכדנצר היה צד לאומי, לעומת טיטוס שבעצם לא מרדו. לא היה מרד נגד רומא, לא מרדו נגד הרומאים, היו פה ושם התקוממויות קטנות, אבל לא מרד. דוגמה, שלחו את הקורבן ולא רצו להקריא את הקורבן של קיסר רום. אומר, זה לא כזה מרד. ומרדו בך יהודאים, חוזרים לקמצא בר קמצא, ששם כתוב מרדו בך יהודים. מופיע שם הביטוי מרד, אבל אומר המהר"ל, זה לא מרד אמיתי. ומלבד זה, הקיסר כבר מת, אנחנו עוסקים בקיסר חדש. אספסיאנוס פגש את רחם בן זכאי, הוא ידע מי זה רחם בן זכאי, והיה ביניהם דיבור, היה ביניהם שיחה. כשטיטוס בא לכם את המקדש, על כורחנו שזה מלחמה רוחנית. ולכן טיטוס צריך לקרוא רשע. ורשע בתכלית הרשעה, וזה מחבר אותנו עם הפעולה שלו, עם הזונה ועם הספר תורה, ודווקא בתוך קודש הקודשים, וזה מוביל אותנו עכשיו לחלק הבא. אז בואו נראה את החלק הבא. ככה לקרוא קריאה רק משלי זה קצת קשה. בוא נעשה איזה דילוק קצר. ומה שאמר שתפה זונה בערך הזה לבית המקדש, דילקתי פסקה אחת שתיים לפני הסוף. ומה שאמר פה, בוא נראה את זה בפנים. ומה שאמר שתפה זונה בערך הזה בית המקדש, פירוש הרשע הזה כאשר נכנס למקום הקודש לחבל אותו, אין ספק שהיה יוצא מרשות הקדוש ברוך הוא ודבק באלוהי נכה. וזה נקרא שתפס זונה. זה לא כפשוטו שהוא תפס באמת זונה. כי עבודה זרה נמשלה כזונה, כי בכל מקום גבי עבודה זרה כתיב זונה, ולא יזבחו את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם, וגבי מולך כתיב והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו, וכן לא תטורו אחרי לבחים ואחרי נכם אשר הם זונים אחריהם. ובא לומר כי עכשיו שבא להשחית את ביתו הקדוש, להתחבר לזונה לגמרי, הוא העבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה מכניס לנו למושג עבודה זרה, ולמה הוא פרס ספר תורה, וכו'. וכאן ננסה לחזור להבנת הדברים יותר לעומק. יותר לעומק. ננסה להבין ככה. אולי ננסה להבין את הדברים באופן הבא. בית מקדש, מה תפקידו? האם הוא אמור לחולל בנו אהבת השם, יראת שמיים, או בית המקדש לו תפקידים אחרים? בואו ננסה להבין לבד. כשמדברים גם נוספים נקודות חדשות. אם היו שואלים מה תפקיד את המקדש, מה אנחנו עודים, בואו ננסה לרשום תפקידים של בית המקדש. מה אנחנו מצפים שבית המקדש כשיבנה יחולל בנו, בעם, בעולם, בבריאה, בכל תחום? בואו נעשה רשימה. השכינה. טוב, אם הייתי יודע מה זה השעת שכינה הייתי אומר וואו, אני הבנתי.
נבואה.
בסדר, אנשים ידעו להגיד מה יקרה בעוד יומיים. בסדר. מה עוד? מה זה? יחפר עלינו. מה עוד?
מרכז שם השם.
מה זה?
מרכז שם השם.
מרכז שם השם בעולם.
אנשים
יקיימו יותר מצוות.
לקבל את הקדוש ברוך הוא ביותר בקלות.
שמתם לב מה המחנה המשותף עם כל הדברים שאמרנו עד עכשיו? הכל רוחני. בית המקדש יחולל את השינוי הרוחני בעולם. מה עוד? מה עוד?
המצוות של
ישראל. בסדר, זה עוד פעם רוחני. כבוד ישראל זה גם סוג דבר רוחני. מה זה? באיזו בחינה?
אומרים שהם
עוד מבחינה ביטחונית,
פוליטית,
הקרן
של עם ישראל.
אז גם רוחני, כבוד ישראל יתעלה וממילא לא יבינו צור ישראל.
כבוד אמר, ההבדל בין הבית השלישי לבין הבית הראשון והשני, בית הראשון והשני נבנה בידיים. פה זה יבוא
ברור, אז יהיה דרגה עוד יותר גבוהה. נכון, אז ממילא צריכים לצפות לדברים עוד יותר. נכון, יערה מצוין, נכון.
אז רוחניות שעושות גם עוצמות גשמיות, חיים
אז זהו, אני רוצה להגיד הפוך לכולם. בית המקדש דבר ראשון מחולל את הגשמיות בעולם. זה לא אני אומר, חזל אומר. מאז שחר בית המקדש העצים פריים לא נותנים את פריים, ניטל טעם החיים, ניטל טעם האוכל, ניטל טעם הדברים מהפירות וכו' וכו'. נשיתי
טובה,
כתוב על זה. נכון. לא התגשנו. נכון. חזק ככה אומרים. פסקו אנשי אמן. נכון. גם הצד הרוחני. נכון. החידוש במקדש הוא לא הנקודה שיש בעולם מערכת רוחנית. זה לא החידוש פה. גם עובדי עבודה זרה ידעו את זה. גם עובדי עבודה זרה חוו חוויות רוחניות אליליות, וגם עובדי עבודה זרה בעבודה זרה שהם עשו הם הצליחו להיכנס לאקסטזות רוחניות. עובדי אלילים הם לא אנשים פגרים, הם לא מטומטמים. מעביר בנו למולך, שורק את הבן שלו ושורף אותו, הוא לא מטומטם. המתאבדים למיניהם, מח שמם, הם לא מפגרים. הם מבינים שיש כוח רוחני בתוך העולם הגשמי. המנובלים המתאבדים האלה, הוא מאמין בדרגה מאוד גבוהה. הוא מוכן להבין שהגוף שלו אין לו חשיבות. הוא לא מטומטם, הוא לא הולך, הוא לא נגמר במותו. הוא מבין שאחרי זה יש איזה המשך. הוא טועה, הוא רשע, הוא רוצח, כי לא זה מה שהשם ציווה. אבל יש פה איזה נקודה שגם עובדי עבודה זרה מבינים אותה. אנחנו צריכים להבין שהקדושה לא רק מחולל את העולם הרוחני, היא גם מחולל את המציאות הגשמי. במילים אחרות, לא כשאני מתפלל אני מרגיש קדושה, אבל כשאני עובד אז אני עובד. כשאני מניח תפילין אני מרגיש קדושה, כשאני אוכל אני אוכל. אנחנו תכף נראה גם לאיזה מרחבי עבודת השם התפיסה הזאת צריכה להתפרס ולשנות את התפיסה שלנו בעבודת השם. אנחנו כרגע בונים את המהלך. בינתיים ראינו דבר כזה, בואו נסכם מה שאני עד עכשיו. אני לא יודע מה, חבר'ה, זה לא שיעור כזה, לא יודע, זה לימוד. מי שלא אפשר לקום, ללכת, לבוא, אני סתם מדבר.
אם אתה
חושב
שיש
מציאות
רוחנית, אדם הוא הולך כנגד
הרוחניות. הוא לא הולך נגד הרוחניות, הוא הולך נגד התפיסה שהרוחניות הזאת יש לה חיבור לגשמיות. זה הוא הולך. עבודה זרה נתקע בין בין הכוח הרוחני למציאות הגשמית, אין קשר בין הדברים האלה. זה חלק מתפיסת העבודה זרה שאמרה אין דבר כזה עם שאוכל ושותה בונה מדינה והוא קדוש. אין דבר כזה, אין תפיסה כזאת בעולם. אגב גם היום הרבה טוענים את זה. יש איזה, לא יודע אם זה נכון, קראתי איזה פילוסוף מצרי שאמר שהציונות, מאז שישראל חוזר לארצם, היהודים הם כמו זבל. כל זמן שהזבל היה מפוזר בעולם, זה היה מצוין, זה השביח את הקרקע. כמה חוכמה יצאה מהיהודים לעולם. אבל כשקיבצו את כל היהודים מקום אחד הזבל, זה כבר מתחיל להסריח. זה מדינת ישראל לתת. הורגים, חומסים, שולטים על עם אחר, נלחמים. במילים אחרות מה הוא התכוון להגיד? לא מסתדר לי במוח עם קדוש שמתנהג כמו עם, כמו כל עם אחר, נלחם, יש לו מדינה, צבא. לא בסדר, זה לא נראה טוב. זה דבר להיפוכו. אין דבר כזה מדינה קדושה, כמו שאין דבר כזה מקום קדוש. אין בית מקדש שיש בו אלוקים. אני הורג את האלוקים הזה שנמצא בו בבית המקדש, לא שנמצא בשמיים. זה מה שנבוכדנצר רוצה לעשות.
אין מקדש אבל יש אולימפוס.
כן, נגדיר את זה ככה. יש אלוקים. יש אלוקים רעיוני, רוחני, שתשתחווה לו, תתפלל אליו. אבל אל תגיד שיש מקום שהאלוקים הזה נמצא בו. ממילא גם אל תאמר אדם שיש בו נשמה אלוקית. ממילא אין ערך לעם ישראל. אולי כאן מתחבר הדברים ששוקי הכניס אותנו לתמונה, שבית שני זה הצד הלאומי של ישראל, הוא יותר גבוה בו מאשר בית ראשון. בהחלט, בהחלט. אבל גם אז זה רק בממד הרוחני של עם ישראל, לא בממד הלאומי שלו. אז זה המהר"ל הכניס אותנו למסלול, מה שנקרא, להבין מה קרה באותם רגעים במקדש. ממילא הציפייה למקדש שלה, אם נחזור למעלה, דוסה שעשינו בינינו, יצא דבר מעניין. רובנו וכולנו אמרנו שבית המקדש נותן לנו את הממד הרוחני, וזה אנחנו מצפים. אף אחד מאיתנו לא חשב על הצדדים הגשמיים שבית המקדש נותן. נכון הוא שאני לא צריך לעבוד בשביל הצדדים הגשמיים, אלא בשביל הקדושה שבו. נזכר בסיפור, אני יודע להסביר את זה. היה מה שנקרא באינטיפאדה הראשונה, אינטיפאדת אל-אקצא הראשונה, כשאריאל שרון עלה להר הבית, וזה עורר מהומה, והיום ממש במיוחד יהודה ושומרון, אז הוציאו אוטובוסים מכל מיני מקומות של רבנים שנוסעים לעודד את המתיישבים ביהודה ושומרון. אז יצא אוטובוס מקריית משה עם הרב אליהו זכר צדיק לברכה, יצא אוטובוס מהרובע, שני אוטובוסים מהרובע, ונסענו באוטובוס כמה אנשים, גם אני השתתפתי בזה, ויש שם הרב ישראל אריאל, מכון המקדש, עוד כל נסענו והגענו בדרך, נסענו ב-4 אחר הצהריים, היישוב האחרון שהגענו אליו זה היה מעלה לבונה. בשמונה, תשע בערב, אחרי שבדרך עצרו את האוטובוסים כי יש חשש לפיגוע, וחיכינו איזה שעה, שעה וחצי בדרך. קיצור, הגענו לשם. טוב, לא יודע, משום מה ביקשו ממני שאני אגיד כמה מילים, הייתי האחרון. אז היום שלם, הרבנים דיברו, 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 בכל מקומות, כבר די, אנשים כבר עייפים, מה כבר ישמעו? והגענו ביחור שזה שעתיים, כי היינו צריכים להגיע שם בשבע, והיה עיכוב, הגענו בתשע בערב. אז אמרתי את מה שאני אגיד עכשיו, שזה קשור ללימוד שלנו עכשיו, זה שסיפור ידוע, שאיזה רבי נסע, הגיע לאיזה כפר נידח, ובאמצע הלילה הוא קם לעשות תיקון חצות. הוא בוכה, בוכה, בוכה. בעל הבית, כפרי, פשוט, אשתו מהירה אותו, תשמע, רב בוכה. לך תשאל אותו, למה בוכה? מה קרה לו? חסה לו משהו? טוב, אומר לו הרב, למה הרב בוכה? אומר לו, מה, אתה לא שמעת? בית מקדש נחרב, אנחנו בגלות. אני בוכה, מתפלל שנעלה לארץ ישראל. טוב, הוא בא לאשתו, אומר לו הרב, אל תרגי, הרב בוכה סתם, הוא רוצה לעלות לארץ ישראל, שנעלה לארץ ישראל, כולנו מתפלל. אז היא אומרת לו, אבל מה נעלה לארץ ישראל? מה נעשה פה בכפר? יש לנו תרנגולות, עיזים, פרות, איך ניקח את זה לארץ ישראל? מה יהיה? טוב, חוזר לרב, הרב, אשתי אומרת, היא ארץ ישראל, מה נעשה? מה, נעלה את הכל לארץ ישראל? אז הרב אומר לה, אז מה את רוצה? להישאר פה בגלות עם כל הגויים, עם כל הפריצים האלה, עם כל ה... מה, יותר טוב פה? טוב, הכפרי נבוך, לא יודע מה לעשות, חוזר אשתו, אומרת, הרב אומר, לא כדאי, פה יש בעיות. אז אשתו חושבת, יש לי רעיון. תגיד לרב שיתפלל שהגויים יעלו לארץ ישראל, אנחנו נשאר פה. אז זה תפיסה שהגאולה היא גאולה פיזית, גשמית. אנחנו צריכים לכבוד לבניית המקדש, לא כדי להינצל מהאינטיפאדה, מהיריות בדרכים, זה כאילו מה שאמרתי שם, אלא לצד הרוחני. אני אומר הפוך, שבית המקדש הוא לא רק מקום שמעורר בי את הצדדים הרוחניים, אלא בית המקדש הוא גם דבר שמחולל את הגשמיות בעולם. נכון, המגמה שהיא לא צריכה להיות בשביל הגשמיות, המגמה שצריך בשביל הקדושה, אבל צריך לדעת שהקודש מחולל גם את הגשמיות.
כי אם אין לנו
גשמיות,
אז אין גם
מוכנות. נכון, נכון, נכון. אבל אנחנו מדברים מכיוון טיפה שונה, לא רק אם אין גשמיות אין רוחניות, אלא הרוחניות היא זו שמולידה את הגשמיות בעולם. מישהו יכול להגיד איפה כתוב הרעיון הזה? שהרוחניות היא זה שמעוררת הגשמיות. אומרים את זה...
בשביל ישראל, זה היה.
כן, נכון. אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום. והאם קיים מצוות, נראית גשם. מה הקשר בין שני הדברים האלה? אז זהו. הנקודה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שמוטל מה זה בתשעה באב, כי זה לימוד תורה, יש ספר שנקרא עבודת הקודש. רבי יהודה גבאי. מחבר הספר, הוא עליו שהוא מקובל קדמון, לא יודע, 500 שנה מגורשי ספרד, מגורשי ספרד אני חושב, והוא כותב, והוא אומר דבר מעניין, הוא מנסה להבין מה היעד של קיום המצוות, שמה מקיים המצוות, הוא מצטט הרמב״ם וצטט הרמב״ן, הוא חולק על כולם, והוא אומר את מה שאמרתי עכשיו. היעד של קיום המצוות זה לחולל את המציאות הגשמית. הוא מעריך, מרחיב בזה מאוד, פרקים על פרקים, מסביר את הרעיון. אני חושב שזה המערכת שאנחנו מדברים עליו. בוא נראה עוד פסקה פה לפנינו. ועוד בא לומר, כאשר בא למקום קודש קודשים, ששם וייעוד שכינה והחיבור עם ישראל. שוקי, שמעת את המילים? ששם שכינה והחיבור עם ישראל. כי מקום וייעוד שכינה יעדי הארום, ששם לוחות הברית שקראת עם ישראל. וכן שם ספר תורה שנקרא ספר הברית. עכשיו, מה זה ברית? לוחות הברית? שימו לך מה הרעל מסביר, שהקדוש ברוך הוא יש לו חיבור עם ישראל, הנה התורה והלוחות שהם בארון הם עצם החיבור שיש לקדוש ברוך הוא עם ישראל, ולפיכך על הארון היו הקרובים ופניהם איש אל אחיו כמאר איש ולוויה, כשעלו לרגל היו מגביעים להם הפרוכת כמאר איש ולוויית. זה פסוק במלאכים בתרגום בעברית שלנו, כמאר, כמו שגבר איש מערה באשתו. זה ביטוי לא נעים לומר אבל זה חיבור בין השם לעם הקודש ברוך הוא בישראל, זה חיבור של חיים גשמיים, לא חיים רוחניים. בית מקדש, יש פה ספר שגיליתי את זה השנה רגע מהספרייה, הרב זאב וולפסון, זאב יטרף, יש לו על כל המועדים, יש לו על תשעה באב. אומר בית המקדש נקרא בית וגם נקרא היכל. אומר בית זה בית גשמי שבעל ואישה גרים עם כל המשמעויות של זה, והיכל זה כבר רוחני. בית המקדש הוא גם בית וגם אחד, כי במקדש יש שני הבחינות האלה. כשעלו לרגל היו מגדיעים להם הפרוכת והיו מראים להם קרובים, כלומר שחיבת הקדוש ברוך הוא אל ישראל כמו זכר לנקבה דרך משה, ותוך הארון הוא החיבור והדיבוק, וזה על ידי התורה והלוחות, וזה שאמר שלמה רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוב אהבה, שכל המקרא נאמר על המשכן, תוכו רצו אהבה, קרובים ולוחות, כך פרשו זל ונמצא, כאשר תבין, כי החיבור עצמו היה הארון. עכשיו המהר"ל ממשיך, כבר לא הבאתי את המשך המהר"ל, להסביר את כל הפרטים האחרים, יצא דם מהפרוכת, ומה זה העניין של הפרוכת, ולמה שבע שנים היתוש הזה, וכל הדברים האלה. האמת היא פה צריך לעצור ולהעתיק משהו מהחוברת של הרב ששם שיצא. הוא עובר את הרעיון על פי אורות הקודש. אני הסתכלתי באורות הקודש בפנים וזה פלא פלאים לקרוא את הפרק שם בפנים. לא יודע אם מי ששמע בעל פה אחר כך הלך וראה את זה בפנים, על מדרש חז"ל בחגיגה שכך הוא בוכה, כך הוא בוכה. איפה הוא בוכה? יש בתי גווי ובתי ברא, יש בעולמות העליונים שני חדרים, חדר פנימי וחדר חיצוני. הם הרעלים צעקו חוצה, המלאכים הם בוכים בחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא בוכה בפנים, בוכה בפנים. מה זה בוכה בפנים, בוכה בחוץ? מה הרעיון פה? על מה הבכי? נכון, בית המקדש חרב, אבל מה הנקודה? ובאות הקודש זה על שני עמודים ממש, אני רק הורס אם לומר את זה בעל פה, צריך לקרוא את זה בפנים. עמוד קוף פט, נכון? או קוף פט או קוף ממת באורות הקודש, חלק מה זה קוף פתק, חלק ג', יש פה, יש פה, תקראו את זה אחר כך. זה ממש ממש הרעיון צריך אומרים אותו עכשיו, זה ממש ממש המציאות של ימינו. העולם הגשמי חוגג, המציאות הגשמית צוחקת, טוב לאנשים, חסר לנו משהו באמת, אפילו תשעה ואפילו מזוג עובד פה. כמעט רמקו רצו להביא, זה אמרתי לו, זה שלא יהיה יותר מידה. שלא יהיה יותר מידה. שפע כלכלי, הכל, מה חסר?
נותן באוכל.
מה חסר? מה זה?
הוא אמר שנותן טעם.
נכון.
טעם באוכל.
הטעם... כנראה יש טעמים יותר רוחניים באוכל, לא יודע מה הפשעה בזה.
נכון,
לא יודע, סתם דוגמה, משהו דוגמה שקפצתי לראש עכשיו, הוציאו על הרב גוסמן, הסיפור של פעם, כמה בגדים יש להם, כמה חולצות יש לכל אחד, 5, 7, 8, 10, 13. יש עדות שהרב גוסמן למד בישיבת מיר, והחוצניקים אצלם באו, לכל אחד היה שני מכנסיים או שלושה, זה היה בשבילם שפע עצום. אמרו, טוב, אלה באו מחוץ לארץ, כאילו באו מארצות הברית. והיום באמת, לפני 30, 40, 50 שנה, איזה שפע מול מה שיש היום. יש לי פה שכן שיש לו בית, לא יודע, 2-3 קומות, אולי 7-8 חדרים, 6-7 חדרים. כן, היהודי בעל
אמצעים.
בעל אמצעים. ובנוסף זה, יש איזה מחסנון, איזה, הוא נשאר מאיזה 10 ארגזים של בגדים. אז אני באנגלית האילגת, אני אומר לו, תשמע, אולי אתה לא צריך את כל הבגדים האלה, אני אתן איזה גמח. הוא אומר, לא, אני צריך, הילדים שלי. אז סתם. איך הוא אמר לי פעם, אתה ישיבה, אתה לומד תורה, אני ביזנס, אני עסקים, אני עסקים. כאילו, אתה זכית, אני לא. נחזור לעניין שלנו. החיצוניות היא שמחה. אומר הקדוש הוא, החיצוני יוכל לצחוק, על הפנימיות אני בוכה. והקדוש הוא בפנימיות הוא כאילו בוכה. על מה הוא בוכה? כי מה? כי מבחוץ הכל קיים. חסר החיבור
מבפנים.
כלומר, גם העולם הרוחני, קודש הברוך הוא בעולם הרוחני טוב לו, מה חסר לו משהו? מה? אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו כלום. מה חסר? חסר ההתחברות הזאת, שיהיה איזושהי קורלציה בין הפנימיות והחיצוניות, שהפנימיות תכלול את החיצוניות, לא הפוך. אדם יכול לחיות כל חייו במערכת החיצוניות והוא לא ירגיש שחסר לו כלום בחיים. פה ושם יהיה לו קצת מצפון, אבל לא, מעבר לזה זה הכל זורם. הנקודה היא להבין שלא הגשמיות יבין את הטוב. רבינו כפור. כלומר, אני לא יודע איך לומר את זה, אולי נגיד זה בסגנון מאוד קיצוני, אבל כל אחד יבין את המשמעות הזה. כלומר, מה יביא לי בעוד 20 שנה את המעמד הכלכלי שלי? העובדה שאני אלך לעבוד, או העובדה שאני אשאר בישיבה ואני אלמד עוד 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים? לפי התפיסה הזאת, אנחנו אומרים שהנקודה הרוחנית היא זו שמחוללת את כל המערכת מסביבנו, ולא הפוך. או נתגל את זה למשהו פוליטי בנימנו, מה נותן המדינה את ההצלחה שלה? בני הישיבות של עובדים תורה, או זה לא סתירה, זה גם וגם, אנחנו צריכים את החיבורים, לא לשאול מי המנצח או מי הגורם הראשי, כי כולם תורמים וכולם עושים, רק הנקודה היא נקודת החיבור והקשר בין הדברים האלה. טוב, בוא נראה עוד נצח אחד בפרק מ"ב. התבהר לך דבר בקדושת ירושלים ממעלתה, אך הדבר שהוא קודש קודשים הוא בית קודשנו ותפארתנו שיהיה לעתיד במהרה בימינו, אמנה בפרק האישה. אמר רבי אליעזר, מה דכתיב והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה להר השם אל בית אלוהי יעקב, בית, הביטוי בית, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, לא נאמר, אלא אלוקי יעקב. לא כאברהם כתוב בו הר, שנאמר בהר השם יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר, ויקרא יעקב למקום אל בית אל. עד כאן. ובאור עניין זה, דע, כי בית המקדש הוא המקום שהשם יתברך יש לו חיבור ודבקות עם התחתונים. הנה, שורה אפשר לסמן בקו, שזה הגדרת בית המקדש, שזהו עניין בית המקדש. ומפני שמידת אברהם הוא מידת החסד, והחסד מתדמה לה כהר, ושכל חסד הוא גדול, כי מישהו מדקדק עם אחר, משווה המידה ביושר, ונכנס לפני משורת הדין, אמר בעל החסד, אבל בעל החסד אינו מדקדק. חסד זה שפע נותן לכולם. כי הצדקה והחסד של השם יתברך הוא גדול ואינו משהו עמידה ביוש. כלומר, במילים אחרות, חסד זה לא משהו שמתייחד לעם ישראל, חסד הוא שפע לכל האנושות כולה. לכן בית המקדש לא יכול להיקרא על שם אברהם. בית מקדש הוא דבר ייחודי לעם ישראל. יעקב, נכון. עכשיו, יצחק שהיה מידתו מידת הדין שעושה מעשיו ביושר ובדין, וגם מידה זאת מידה אלוקית, ועדי מידה זאת גם כן יש אל השם יתברך חיבור ודבקות אל התחתונים להיות ביניהם, ולכן קרא יצחק את בית המקדש שדה, כי השדה הוא שווה וישר, ודבר זה מתייחס למידת הדין שהוא ישר. נכון שמידת הדין אלוקים יותר קשור אלינו, אבל זה קשר ישר. דהיינו, כל בני האדם שווים מול הדין, אבל יצחק, יעקב הוא בית, שדבר זה מיוחד למידתו, שמידת יעקב מידת רחמים. וזהו עצם החיבור. פה צריך להיות חסד, יש דין ויש רחמים. רחמים זה שילוב של חסד ודין. חסד זה בלי גבול, דין זה גבול, ורחמים זה חסד ודין מעובבים ביחד. איך מזמן את היחס בין חסד ודין באופן מדויק, זה צריך בעריכות להסביר את זה, לא כאן המקום של להסביר את זה. יש רמב"ן על התורה, על כל קורבנך תקריב מלח. מה, 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 למה מלח? מה קרה? למה דווקא מלח? וזה נקרא ברית עולם. המלח הוא ברית עולם. אומר הרמב"ן, כי איך עושים מלח? לוקחים מים מלוכים, מים זה חסד, לוקחים שמש, אש זה דין, ומזה יוצא מלח זה רחמים. רחמים זה המידה שבו השם מנהיג את העולם שלו, וזה בית המקדש. בית המקדש זה המקום של החיבור בין הכוח הרוחני העליון ביותר עם כל הכוחות כולם לנקודה אחת, זה בית המקדש. ולכן אמנם יעקב קרא הוא בית, שדבר זה מיוחד למידתו, שמידת יעקב מידת רחמים, וזהו עצם החיבור, שאינו דומה מידת אברהם, אף על גם שעל ידו יבוא לכלל הדיבוק האלוהי. אין מידה זאת שמידת אברהם עצם החיבור, וכן אף על פי שמידת יצחק ומידת הדין סיבה שעל ידו הדיבוק האלוקי לגמרי. כלומר, מה גורם לדיבוק האלוקי? זה מידת הדין, קיום מצוות וכו'. אין זה עצם הדיבוק, אבל מידת יעקב, שמידת הרחמים, הוא הדיבוק בעצם לגמרי, כי זה עניין הרחמים. מה זה המילה רחמים? מלשון רחם. לכן האמא, הבן אוהב את אמו, לכן האמא אוהב את בנה. רחם זה לשון חיבור. כי אוהב תרגומו מרחמוי, וכן בלשון כתובו, בלשון חכמים, לא לדין איניש מן דמרחם לה. מן דמרחם לה את מי שאתה אוהב. כי אהבה מראה על חיבור, ולפיכך לא היה מי שיקראו בית רק יעקב, כי הבית שם הדירה, הוא החיבור בעצם. כך אברהם וכן יצחק, אין איתם מביא החיבור הזה, שהוא בבית המקדש. טוב, זה אותו רעיון שכבר דיברנו עליו, לא צריכים עוד פעם לחזור עליו. עוד דבר אחד, וזה נסיים, עוד נצא לפרק ח', אבל לא נקרא את כולו, גם לי אין כוח, וגם לכם אין, סתום, אין כבר כוח לשמוע אותי, דיברנו יותר מדי, הערכנו הרבה, אבל זה לא שיעור רגיל, מי שרוצה. העניין הבא הוא, הגמרא, למדנו את זה בתענית, חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים בתשעה באב. בתשעה באב. והמהר"ל מנסה להסביר מה זה חמישה מול חמישה. אומר חמישה זה יד ימין, חמש אצבעות. חמש זה יד ימין, יד שמאל, עוד חמש אצבעות. במהר"ל הכל בעל משמעות. אין שום דבר בלי משמעות. גם המספרים הם בעלי משמעות. ששת ימי השבוע מול השבת זה משמעות. כל דבר יש לו משמעות, מספרים, כל אירוע שקורה, למה דווקא באופן כזה יש לו משמעות? למה דווקא לוקח את הפרוכת, יש לו משמעות, כי הפרוכת היא זו שמבדילה בין ישראל לעמים. הוא לקח את הפרוכת, הרי הפרוכת היא לא כלי, היא לא, זה סתם קמצנות. מה לעשות בפרוכת? מלך, כלי זהב, כסף, ומה מה לעשות בפרוכת? הפרוכת היא המבדילה בין ישראל לעמים. הוא רוצה לטשטש את ההבדל. טיטוס אמר, אין עם ישראל, נגמר עם ישראל. אבל אני צריך לסיים את זה בלימוד האחרון פה על החמישה דברים שירו. מה הם חמשת הדברים? אז בוא נראה ככה, בוא נראה בדף פה ככה. נצח צי פרק חמישה דברים ירו את עבודתם בי"ז בתמוד וחמישה ותשעה באב. בי"ז בתמוד נשתברו הלוחות אחד ובוטל התמיד שתיים, הובקה העיר שלוש, שרה ועושה את התורה ארבע, ומצלם באחד חמש. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ אחד, וחרב הבית בראשונה שתיים, בשנייה חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונקדה ביתר ונחרשה העיר. עד כאן המשנה. וכאמר שם ויזה נשתברו הלוחות ותניה ובוטל התמיד גמרא והובקה העיר ויזה. מקורות לכל הדברים האלה, זה קצת מיותר, אני צריך לדלג על זה. טוב, בוא נדלג ל... אבל הזמן אשר היו גוברים, בוא נראה את הפסקה, אבל הזמן אשר היו גוברים המתנגדים להם, כן? מוצאים את זה, הפסקה הראשונה מלמעלה, והזמן הזה אשר גוברים המתנגדים להם, היו מחלימים אותם, הוא בתמוז ואב, שהם בקצה החמימות, דהיינו הקיץ, והם בקצה כאשר גבר החמימות. אמרנו במערל הכל בעל משמעות, הוא מורה כי לחורבן ישראל תגבור את האומות יהיה קצה וסוף, כי כל דבר שהוא קצה יש לו סוף, כמו שמשהו הראשון קצה קץ, ואין לך נטיות קצה יותר כמו כאשר הוא בתמוז ואב. קצה הקיץ, ושאז השמש בתכלית תוקפה וגבורתה מי"ז בתמוז עד תשעה באב, זה שיא השמש. השמש מסמלת מידת הדין בעולם, וזה הזמן, הוא הפך הזמן המיוחד לישראל, שהוא הזמן אשר בו השיווי. ושבעה עשר בתמוז התחלת הקצה, ותשעה באב הוא תחת הקצה, ויש פה איזה שלמות. שלושת השבועות האלה מהוות יחידה אחת שלמה. ולפיכך אלו שני זמנים מיוחדים אל כוחות המתנגדים אל ישראל, ומפני כי הזמן הזה מיוחד שהוא מתנגד אל הקדושה, ולפיכך בי"ז בתמוז ובתשעה באב אירעו בו עשרה דברים. זה שלמות, כי מספר עשרה מיוחד לדבר שהוא קדושה. עשר זה מניין, עשר זה קודש, חמש וחמש משתי הקצוות הם התנפלו על הקודש והרסו את הקדושה בעולם. טוב, עכשיו לענייננו, נגיד זה כבר בעל פה, הוא אומר כך, חמשת הדברים של י"ז בתמוז הם דברים ברי תיקון. השתברו הלוחות, יש לוחות שניות, בטל התמיד, עדיין זה לא סוף העולם, רק שיחרב הבית זה יהיה הסוף, שרף את התורה אז יש תורה אחרת, נבקעה העיר עדיין זה לא סוף פסוק, אחרי זה שם שם. לעומת זה כשחרב הבית זהו, נגמר הכל. אז אנחנו ראיתי בספר הזה זאב יטרף, הוא אומר מה פתאום, גם אחרי בית ראשון יש בית שני, אז מה הקטע? אז מה אתה אומר שזהו זה?
שנגמר.
אז הוא אומר דבר נפלא מאוד, חורבן הבית משמעותו שהקדוש ברוך הוא גירש את עם ישראל. אנחנו נמצא בתשעה באב, צריך להבין חורבן בית המקדש לא צריך, אין בית מקדש, זה לא כך, זה קצה, זה נחתך משהו, אין לזה השלמה. בית שני זה כאילו נישואים חדשים, אנחנו צריכים להבין מה הטראומה שעברו היהודים בחורבן בית ראשון. היהודים בגלות בבל אמרו ליחזקאל הנביא, באו זקנים לפני יחזקאל, זה כתוב בספר יחזקאל, באו ואמרו ליחזקאל, זהו, לאן הולכים? לאן מתקדמים? וחזק גם אומרים תיאור מה הם אמרו. הם אמרו ליחזקאל, אדון אבן, שהאדון שלו מכר אותו, זרק אותו. האם עדיין העבד הזה צריך לקיים מצוות? במילים אחרות, נגמר הסיפור לעם ישראל. נגמר. אין. מה אין? לא שאין אלוקים. זה פשיטה שיש אלוקים. נשארו מאמינים. אבל אין יותר אלוקים שמחובר לעם שלו. אין יותר... מה זה? נכון. אין עם שמחובר לאלוקים שלו, כי נגמר הסיפור.
כי הם נפרדו.
נפרדו, זה גירושים. אבל האמת היא שזה לא גירושים. יש עוד פסוק, ספר קריטות עמכם. תראו לי את ספר גירושים. זה נראה שזה גר. בעצם אף פעם האישה לא עזרה את בעלה ולא עזרה את המסע, גם כשהיינו בגלות אנחנו המשיך להיות איתה. לכן בית שני, בבקשה? פסק הזמן הזה עלה לנו ביוקר, עלה לנו בשואה. פסק זמן של הקדוש הוא זה שואה, שואה של בית ראשון, נהרגו מיליונים גם בית ראשון. מה? כן, הקשר הזה הוא קשר בעולמות מאוד סתומים, מאוד לא...
זה לא... זה לא... זה לא גירות.
כן, בואו, אני תמיד אוהב לקחת דברים מתוך עצמנו. אנחנו מרגישים קשר עם הקדוש ברוך הוא בפנים. זהו, ישנו. אם אני לא מרגיש את זה, מבחינתי זה חורבן. אז מבחינתי לא קיים.
בשביל זה היום,
תשים לב,
היום מלא חופשיים מרגישים שיש
התקרבות. נכון, ברור, ברור. יש איזה נקודה, אבל הנקודה הזאת היא בגלות גם כן. היא קיימת, ודאי. זה הבכי, זה החורבן.
פעם היינו מרגישים את הקשר בעצמו,
זאת אומרת
שהבית מקדש.
או ודאי. נכון, קיים, אבל פחות, ודאי, ודאי. ודאי, אז אתה ברעיון ודאי שזה היה רק פסק זמן, ברעיון. במציאות זה לא היה פסק, זה היה חורבן. רק במקום צריכים להאמין שזה נשמר, וקשה להאמין בצורה כזאת. קשה להאמין שגם בתוך ההסתרה שם אתה נמצא. זה טוב שלי לשיר את זה, אבל זה לא טוב שלי לחיות את זה. אז גם אחרי כל מה שלמדנו שבית מדרש זה חיבור, והחיבור הזה במילים זה טוב לומר את זה, אבל במציאות החוסר החיבור הזה מוליד אסונות נוראים.
בתקופת
בית המדרש לא היה הסתרה? לא, כל אחד שחזר בית המדרש ראה ישר את הגילוי. זאת אומרת, ראו יורד גשם והאש לא דכבד, ראו, אין דבר כזה.
אין
לדמות הגוף. לכן אנחנו לא יודעים מה זה בית מקדש. לכן אנחנו לא יודעים מה זה. נכון לא? לכן אנחנו לא יודעים מה זה. באחד בספרים של הרב יעקב עדס, התקרבות להשם, הוא מביא שם מדרש. הוא מסביר, לפי זה משהו נפלא. בית שני. כשטיטוס נכנס למקדש, הוא אמר שאם מישהו מוכן להיות ראשון הרס לבית המקדש, להוציא אחד מכלי המקדש, זה יהיה מתנה בשבילו. היה שם אחד שם יוסף משיטה שמו, שהוא היה רשע מראש היהודי, אמר איפה אלוקים, לא מאמין, נכנס לבית המקדש חופשי, נכנס, הוציא את המנורה. ראה אותו טיטוס, אמר לו, הגזמת, מנורה זה מתנה למלך, אתה זה לא בשבילך, אבל הבטחתי לך לקבל כלי, תכנס פעם נוספת, קח משהו אחר, זה ישם שלך. אז יוסף משיטה אמר, לא די שהכעסתי את אלוקיי פעם אחת, מה אני אחסתו פעם שנייה? לא רוצה. אמר לו, אתה לא רוצה? אין אצל לא רוצה. קשר אותו על זנב הסוס וגרר אותו על כל ירושלים, כל עצמות המדבר. השאל הרב עדס, מה קרה? הוא היה רשע מרושע, הוא נכנע, היה מוכן להיכנס לתוך הבית המקדש מול טיטוס הרשע, לקח מנורה.
הוא האמין שהאמין,
מה זה?
הוא האמין.
אז מה קרה בין פעם שנייה לפעם שנייה? תשובה, דקה אחת בבית המקדש אתה משתנה, שנייה אחת. איך זה קורה? לא יודעים. עצם ה... לא יודע. מקום המקדש, השכינה הוא משהו אמיתי. זה לא משהו דמיוני. הוא נמצא שם.
אבל כבר לא היה שם משהו.
מה? עדיין, גם אחרי כל מה שהיה, עדיין היה שם.
אבל בפעם הראשונה כשהוא נכנס, אולי הרגיש משהו משונה, תתלווה פעם שנייה.
מה הרגיש משונה? הוא הרגיש משהו רוחני. זה נתן לו הלם. המקדש, כלי המקדש, לא יודע, מי שבדרגה רוחנית מרגיש כשהוא מתקרב לקודש יותר. אני חושב היה צריך פה להקריא את הספר הרב גץ, תוך כדי זה אני נזכר. הרב גץ, סבא של מוטי ג'רבי, כן, מי שלא יודע. הוא היה הרב של הכותל. נהרגו לו שני בנים, בן אחד בצנחן בששת הימים, ועוד בן אחד נהרג בפיגוע.
באחרון לא
עלינו בפיגוע, ועוד בן נפטר לא מזמן. בכל אופן, הוא כותב, היה לו יומן אישי, הוא התחיל את חפירת מנהרות הכותל שהיום רואים, הפאר והאדר הזה שרואים עכשיו, הרב גץ התחיל בזה, בסודי סודות, כדי שהאום לא ישמע מזה, והחפירות גם בהתאם, ברמה מאוד נמוכה. אבל המטרה של הרב גץ הייתה לא לחשוף את הארכיאולוגיה של הכותל, אלא הוא כותב, מטרתי למצוא את כלי המקדש האבודים. הוא אומר את זה במפורש. והגיעו איפה שבית הכנסת שלו היום, מי שמכיר קצת את המחירות בפנים, מי שעולה לבית הכנסת שלו רואה ממש מול שער ענק כזה עם אבן יפה, ומעבר השער בטון, שער ענק עם בטון. עכשיו שחפרו עד למטה רואים את גודל השער הזה. זה שער שהוא מול קודש הקודשים. ולכן הרב גץ הקים את בית הכנסת שלו שם מול קודש הקודשים, שם הוא יחיל את הייחודים שלו, את התפילות שלו.
שהיום הספרייה הרב, זה שם ממש... כשעולים לבית הכנסת עצמו, איפה שהיה תמיד יושב והיה מתפלל בחצות לילה עם התלמידים שלו.
בכנסת יש שם ארון קודש, ויש משני הצדדים, ארון עם
ספרד. לא, בסוף.
בסוף של מה?
בסוף של הבית הכנסת. בסוף של הבית הכנסת. יש... מה שנקרא ספרייה.
אה, עכשיו ספרייה תורנית של ספרייה, ספרייה, מחילה. נכון, נכון. היה לו גם מקום קבוע שם, ממש בקצה של הכנסת, לפי החישוב שלו, מול קודש הקודש. כשהתגלה השער הזה, הוא הריץ מכתב לרבי מלובביץ', אני הולך לגלות כלי המקדש, הרבי שלח לו מברק, מזהיר אותך ואת נשמתך, שלא תעיז לעשות את זה. זה פחד אלוקים, אתה תשלם על חייך בזה. והרב גץ כותב, אני הולך על מסירות נפש, אני יודע שאני הולך למות, ואני עושה את זה. ככה הוא כותב. והוא התחיל, אבל אז הכל נחשף, הערבים גילו את זה, וחשפו את כל העסק הזה, כמה מאומת עולמים, והממשלה כבר תמיד התקפלה, והבטיחה לסתום את השער הזה. הערבים סתמו את זה ב-5-6 מטר בטון, כדי שאף יהודי לא עלה בדעתו לחבוש הפנים. והרב גץ כותב אחרי זה, ישבתי שם, הוא אומר, הרגשתי את בית המקדש פעם שלישית. עשה תיקון חצות בבכי שכאילו חרב הבית בימים ש... בזמני.
הרב, עכשיו הנכס שלו מלמד בכל ישיבות.
בזמני. זה תיאור של אדם שחי בית מקדש.
הרב, זה בורד מופיע בספר?
כל יום. זה תיאור של אדם שחי בית מקדש. בית מקדש. אנחנו צריכים לחיות בית מקדש. באיזשהו מקום אנחנו, לא יודע, ברח לנו משהו.
הרב, עכשיו הנכד שלו מפיץ את ה... שיבינו.
בכל אופן, זהו, סיכום. בית מקדש מחולל רוחניות, זה ברור. הרב גם מחולל את עצם החיים הגשמיים שלי. זה שאני חי, שאני נושם, זה גם בית מקדש. זה שיש לי כסף לפרנסתי, זה גם בית מקדש. זה שהאדמה יציבה ואני דורך עליה, זה גם בית מקדש. בעצם אין נקודה שהיא לא נובעת מקודש, וזה אמור לחולל שינוי בכל תפיסת החיים שלנו. אין דבר כזה כשאני מתפלל אני דתי, וכשאני אוכל אני סתם אוכל. אין דבר כזה כשאני לומד תורה אני לומד תורה, כשאני עובד אז בעסקים אני כמו איש עסקים. אין דבר כזה. גם כשאתה בעסקים אתה כמו בתפילה, כשאתה בתפילה אתה כמו בעסקים. זו דרגה מאוד גבוהה, דרגה רוחנית מאוד נישאה. אבל זה דרגה... מתי חצות? זה
מדויק.
מה זה? זה דרגה מאוד גבוהה. זה... לא, חצות אפשר לשבת טוב, לא יודע מה שלמדנו, לא יודע מה ניכנו מכל הלימוד, אבל נקודה אחת צריכה להיקלט לנו, שאנחנו צריכים לבנות את עבודת השם שלנו מתוך חיבור לנשמה הפנימית שבנו. וכמה אמרת, אתה מריץ את הנשמה לך, אמרת ככה ככה, זה לא צריך ככה ככה, זה צריך להיות וואו. והנשמה הזאת נחשפת החוצה בכל פעולה של האדם, ובדי על ביטוי אדם רוחני, גם הפעילות שלו הן שונות, עולם הערכים שלו שונה, עולם החוויות שלו הוא שונה, עולם הרצונות שלו משתנה. אם כל אסון בתחום כספי, כלכלי, הוא מצטער על זה, אבל הוא אומר, טוב, ממשיך הלאה. לא, מה זה, אם הוא טעה בחישוב רוחני ועשה עבירה, זה בשבילו אסון. אז בזה הוא ייקח את עצמו לידיים ויתקן. בדרך אצלנו זה קצת הפוך. כשהבית שלנו קצת חרב, משפצים, חדר האוכל בישיבה, מתקנים. אז יש לי בית מקדש. הסתדרנו 2,000 שנה, אפשר להסתדר גם עוד. וכל מיני, זה חשבונות, זה... איפה התחום שלך? חולצה שלך קצת ניקח לך, יומיים לא התקלחנו. מי לא התקלח? מה לא התקלחנו? כולם התקלחו, חייבים. זה קצת מהמקרים, דווקא לא רע בקיץ כזה, קיץ חם. מה כאילו, אנחנו... זה לא הנקודה בכלל. לא, הנקודה האחרונה שאני רוצה להגיד לכם, וראיתי זה גם כן השנה, חביב עליי לומר את זה, על נערות בבן, שם יש לנו גם אחים מסוכני ציון. יש פה סידור, מזמור, יש פה תנ"ך. זה גם כן ראיתי מהספר הזה, זאב יטרף. נאמר את זה ונסיים בזה. זה לא כופלה מזן לתהילים. כתוב שם, חז"ל אומרים שזה מזמור תהילים. איך דוד המלך ראה, מה? אז דוד המלך צפה ברוך הקודש את בית ראשון לחורבנו, את בית שני לחורבנו. ועל זה אמר את המזמור, הנערות, בבל, שם ישבנו גם
בחיים.
הוא ראה בנבואה, נביא, רואה הכל. מה נעשה?
זה נבואה רעה, אבל שהיא...
בסדר.
אם היא לא הייתה...
נכון. נבואה רעה לא חייבת להתקיים. הוא ראה נבואה.
אצלו זה התקיים.
דוד המלך, מה, כן, סוב, אבל דוד, דוד המלך, ודאי שקיבה שזה לא יקרה, אבל נבואה, הוא אמר על נערות דבר שם, ישבנו גם בחיים זוכרים ציון. עכשיו, במזמור הזה מדבר על שני חורבנות, על בית ראשון, בית שני, נכון? בית שני, כתוב ככה, זכור השם מבני אדום, אדום זה בית שני, את יום ירושלים אומרים ארו ארו עד היסוד בה. בעצם מה עשו בית שני האדומים? מה זה ארו ארו עד היסוד בה? ארו זה מלשון לערער, לעורר, לשבור, לנתץ. הם ניצו עד היסוד בה, הם הרסו את ירושלים עד היסוד בה. נכון, באמת לא השאירו בירושלים שרדי פנים, פשוט חרשו את העיר, מחקו מה שהיום המוסלמים, מה שהם עושים בהר הבית, מוחקים כל זכר שארית לזכר ארכיאולוגי, מחקו. זה חורבן בית שני, נורא ואיום. כשהמזמור בא לתאר את חורבן בית ראשון, מה תיאור פה? עוד פעם, דוד המלך ראה חורבן בית שני. במה חורבן בית שני בא לתאר ביטוי? במילים הכל כך קצרות, אבל ומכילות את הכל, ארו ארו עד היסוד, חורבן טוטל, חורבן נורא והיום. זה בית ראשון, בית שני, זה בית ראשון. מה החורבן? איך מתאר את החורבן בית ראשון? משהו מאוד קטן, קצת הגויים ביקשו מאיתנו לנגן ולא הסכמנו לנגן וזהו. ואמרתי, אם לא אזכר לכי, אם לא עליתי על הרבה נוסחת, מה הפרופורציה פה? איך זה יכול להיות? מה קורה? מה הנקודה פה? הנקודה היא איפה אתה נועט את נקודת השמחה שלה בחיים. לומר שירה זה לאן אתה מחובר בעולם החוויות שלך. לדרוש מהיהודים להעביר את עולם החוויות שלהם לגלות, זה החורבן הכי נורא. זה מתחבא לכל מה שאמרנו עד עכשיו. אם אין לנו חיבור, אם השירה, אם החוויות שלנו הוא בעולמות גשמיים, זה החורבן. שומע, איפה צריכה להיות לא נשאר עוד שאלה, איפה האדם מתלהב יותר, כשהוא אוכל או כשהוא לומד? איפה אני מתחבר לצד החוויות שלי? זה מבחן לא נעים לעשות אותו, אבל זה מבטא קצת קצת גם את החורבן שלנו. זהו, מה נאמר, מה נדבר?
הרב אמר בהתחלה שהגשמיות
זה הכל. מה?
הרב אמר
בהתחלה
הגשמיות דווקא את הצד הגשמיות.
כן, ודאי.
של
ההצד,
של החורבן.
נו, אז מה הקושיה?
אז מה
העיקר? מה העיקר? מה העיקר?
השפיות
הרוחניות. טוב מאוד, טוב מאוד. האמת, אמרתי, הסברתי, אולי זה לא אחד, אבל קושיה נפלאה מאוד, אתה מוכרד את השאלה. כשאמרתי שהגשמיות היא, בית המקדש מכל את הגשמיות, לא התכוונתי לומר שלכן אני אחיה בגשמיות, אלא התכוונתי לומר אם אתה רוצה להשיג גשמיות בחלק ההכרחי לצרכים של האדם, לא כמרכז החיים שלי, זה יבוא דרך בית המקדש, וממילא זה אולי לא הדגשתי מספיק, ממילא גם כשאני אצרוך את הגשמיות, אני אצרוך את הגשמיות בצורה הרוחנית שבו, בצורה הנכונה שלו. אנחנו לא נגד צריכת גשמיות, אין עניין שאדם מסתגף, לא יאכל, לא ישתה, לא יהיה לו כלום.
אבל להתגעגע בשביל זה לבית המקדש.
להתגעגע לבית המקדש בשביל העובדה שבית המקדש הוא המכונת המציאות. כן, כן. אני רוצה בית המקדש כי הוא מכונת המציאות, ובלי קודש אין מציאות.
כדי שיהיה לי טעם יותר טוב.
לא, כדי להבין שהמציאות האלוקית היא השולטת בעולם. אני אראה איך דרך התפוח שאני אוכל אלוקים מתגלל. זה מציאות אחרת. אני אראה איך על זה שאני נוטע עץ וצומח, אני אראה ישירות את הקדוש ברוך הוא. כך אני לא רואה המוציא לכם מן הארץ, ברוך אתה השם המוציא לכם מן הארץ. אני לא רואה אותו שמוציא לכם מן הארץ, אני רואה שקניתי לכם מאנג'ל. זה מה שאני רואה. לעתיד לבוא אני רואה הכל אחרת. ולעתיד לבוא אני רואה איך השם מוציא לכם מן הארץ. זה מעורר, אז ממילא כל צעד שאתה עושה אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה עץ, אתה רואה אלוקות, אתה רואה בעלך, אתה רואה אלוקות, אתה אוכל, אתה פוגש אלוקות. זה סוג חיים ש... זה כמו שתגיד, מה, המטרה שהכהנים יאכלו בית המקדש קורבנות כל היום, הרי אוכלים כל היום בשר. זה אותו ממד.
ומה עם לחם? לחם הפנים.
נכון, אותו דבר, נכון. זה אותו ממד. לאכול את הגשמיות בקדושה. ומילים באוויר, כי אנחנו בית המקדש, יהיה בית המקדש, בעזרת השם, נזכה, אמן. טוב, אני חושב שעכשיו חצות, כי עת לחננה, ואתה תקום תלחם ציון. אוי, אפשר לשם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.